תורה ד' בא לבאר את מעלת הדיבור. בסדר? זה מה שהסברנו בפעם שעברה. איזה דיבור? לא כל... מה? זה משתנה לפי ההוצאות, אבל בתורה ד', מה כל כך מסובך? יש א', ב', ג' וד'. זה כתוב למעלה, איזה תורה זאת. אני לא צריך להגיד גם איזה עמוד. טוב. אנחנו לא בתחילת תורה ד', אנחנו הגענו בתוך תורה ד' לפסקה ו'. אם כן, למדנו את הפסקאות א', ב', ג', ד' וה'. הווה נסכם בקצרה את מה שלמדנו עד עכשיו, והוא שיש שני צורות של מבט על המציאות. יש מבט שרואה את כל המציאות טוב ורע, ויש מבט שאומנם איננו סבור על הרע שהוא טוב, אבל יכול לראות כיצד הרע מכוון אל הטוב, וכאשר האדם תופס את זה שהרע מכוון אל הטוב, אז הוא בבחינת עולם הבא. כלומר, הוא חי את העולם העתידי, שבו מברכים על הרעה, בדיוק כמו שמברכים על הטובה, שזה ברכת הטוב והמיטיב, ולא ברכת דיין האמת. בעולם הזה אנחנו לא מגיעים למדרגה הזאת, אנחנו מברכים על הרע, דיין האמת, ועל הטוב, הטוב והמיטיב, אבל אנחנו גם יודעים שלעתיד לבוא הדבר משתנה, ועל הכל מברכים הטוב והמיטיב. גם הסברנו שזה ההבדל בין התוכן שנושא בקרבו השם אלוהים, לבין התוכן שנשאו בקרב השם י' כ' ו' שבשם אלוהים אנחנו מדברים על העולם הזה כפי שהוא, כפי שאנחנו תופסים אותו דיינו טוב ורע, ואילו שם הוויה בו הכל טוב, ולעתיד לבוא מתברר שהשם הוא האלוהים. כלומר, הכל מתאחד עד כדי כך שכפי שגם ציידנו בשם מקורות אחרים, שם אלוהים כביכול נבלע בתוך שם השם, ולכן נאמר בנביא ישעיהו, ונשגב השם לבדו ביומו. השם לבדו בלי אלוהים. עכשיו, איך מגיעים להכרה הזאת? אולי נקרא את זה שוב בקצרה בפסקה א', אנחנו נקרא מהר את הפסקאות שכבר למדנו. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, פסקה א', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה, כלומר ההסתכלות הזאת היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בשם ההלל דבר, באלוהים ההלל דבר. וזאת הבחינה היא מן עולם הבא, כמו שאמרו חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ויגשו וכי העידנה כמו עכשיו לבו אחד, ותרצו חז"ל, העידנה כעת מברכין על הטובה, הטוב והמיטיב, ועל הרעה דיין האמת, ולעתיד כולו הטוב והמיטיב, שיהיה שם השם ושם אלוהים אחדות אחד. וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין הגויים. כלומר, העולם כפי שאנחנו רואים אותו כעת, נגיד בימיו של רב נחמן, הוא עולם רע. עולם שבו יש תערובת של טוב ורע, עולם שבו הרשעים שולטים. בעולם כזה, כנסת ישראל נמצאת בגלות, השכינה נמצאת בגלות, ולכן צריך, כדי להגיע למבט שהוא מעין העולם הבא, כלומר מבט שבו מתברר שהכל הוא בבחינת הטוב והמיטיב, צריך לצאת מן הגלות, צריך להוציא את השכינה מבין הגויים. איך עושים את זה? אז כמובן, הדרך הטובה ביותר היא לצאת בפועל מהגלות, וזה עשה הרצל ואחריו בן גוריון, שלוחי דרך המנה. אבל מה עושה האדם כשהוא נמצא במצב של גלות בכלל? אז הוא צריך להוציא את עצמו מבין הגויים. איך הוא עושה את זה? על ידי שהוא מעלה את המלכות לקדושה מהגלות מבין הגויים. מה פירוש הדבר? שצריך בשביל זה לפתוח את הדיבור. הדיבור, כשיש גלות, עיקר הגלות היא על הדיבור, כאשר הדיבור נגאל, הדיבור משתחרר, אז יש בחינה מסוימת של עצמאות של האדם מהשלטון של הקליפות, ואז בבחינה מסוימת כנסת ישראל יוצאת מבין השליטה של העקום. אחרי כל האמירות האלה נקרא את זה שוב בפסקה, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת מלכות הקדושה מהגלות מבין הגויים, כי עכשיו המלכות והממשלה לגויים, ובשביל זה נקראים עובדי אלילים שלהם, עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים. כן, הרי למה העבודות זרות נקראות גם כן אלוהים? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים, משמע שנקראים אלוהים. כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים, כמו שכתוב אלוהים מלכי מקדם, וכשמעלים בחינת מלכות מבין הגויים, אז נתקיים כמלך כל הארץ אלוהים. אז איך עושים את ההעלאה הזאת? ואי אפשר להשיג המלוכה, להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. כלומר, הוידוי דברים לפני תלמיד חכם מעלה את מדרגת הדיבור של האדם, ומתוך כך הוא יכול גם להיפגש עם ריבונו של עולם, ואז הוא משוחרר מעול הגויים. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה, וזהו פירוש, ככו עמכם דברים. וזהו וידוי דברים, זהו בחינת מלכות, כמו דבר אחד לדור, דבר לשון מנהיג ומושל. כלומר, כאן יש משחק כפול של המילים. דבר זה מלשון דיבור, דבר זה מלשון מלכות. כיוון שזה אותם האותיות, אז אנחנו מבינים שיש איזשהו יחס אסוציאטיבי בין הדיבור לבין המלכות. מלכות השם הכוונה. ושובו אל השם, כן, מה? לא הסברנו בשיעור שעבר מה זה וידוי דברים? וידוי דברים, הכוונה שאדם מספר לתלמיד חכם מה שיש לו בראש. בין שמדובר בעבירות, חלילה, אבל זה צריך לעשות גם לפני הקדוש ברוך הוא, לא מספיק להתוודות לפני תלמיד חכם. או שאדם, נגיד, יש לו הרבה בלבול בנפש, הוא מספר את זה לרב שלו. כשהוא מספר את זה לרב שלו, אז הרב שם כל דבר במקום. כלומר, ההרגשה הזאת, התחושה הזאת, המעשה הזה, הדיבור הזה, המקום שלו זה פה, זה שם וכו'. כלומר, הוא בונה מחדש את הפאזל. כן, אם הוא תלמיד חכם באמת, הוא לא בא לפסול את מה שיש בתוך הנפש של המתוודה, אלא הוא שם כל דבר במקומו. טוב, בואו נראה עוד פעם. כלומר, על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, מתגלה הדיבור בישרותו. כי סתם דיבור הוא עשוי להיות דיבור עקום, מקולקל, מסובך, מפותל. אבל אחרי הוידוי דברים לפני תלמיד חכם, הדיבור מתיישר. וזה מה שנאמר, ושובו אל השם, שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוהים, אל השם. כלומר, וקרחו עמכם דברים, בחינת מלכות, ושובו אל השם. שזה בחינת לעתיד לבוא, היינו כנל בשם מעלל דבר, באלוהים מעלל דבר, היינו שידע שכל מאורעתיו, כולם לטובתו, יברך על כל הדברים הטוב והמטיב. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה. כלומר, בעולם הזה, הידיעה היא ידיעה חלקית. עצם זה שאני רואה שיש דברים טובים ודברים רעים, זאת ידיעה, אבל לא ידיעה שלמה. כי הידיעה השלמה היא גם ראיית צד האחדות שיש בין ה... טוב לבין הרע, המאורעות הטובים והמאורעות הרעים. זה הייתה הטענה של משה רבנו. כשמשה רבנו הלך לפני הקדוש, הגיע לפני הקדוש ברוך הוא בסנה, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, אם ישאלו אותי מה השם שלך, מה אני אגיד להם? אני הולך לבני ישראל, ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי, מה שמו? חזרת מעזה? מה? אתה? כן? לא, לא הייתה? לא. ואמרו לי, לא, התבלבלתי משהו. טוב, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? ואז השם אומר לו, תגיד להם שקוראים לי יודקה ואבקה. מה זה יודקה ואבקה? מידת הרחמים, נכון? אז משה הולך מבסוט, הוא אומר, אם הגאולה תהיה במידת הרחמים, זה יהיה קל. אם הקדוש ברוך הוא היה עונה לי שקוראים לו אלוהים, אז הייתי מבין שזה במידת הדין. ואז הייתי מבין שהגאולה תהיה קשה. אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא אומר לי שזה יודקים אבקים, דת הרחמים, הולך מכאן לפרעה. מה קורה? דווקא אחרי שמשה ואהרון התחילו לפתוח את הפה, פרעה מקשיח את השעבוד. יותר קשה, לא תקבלו תבן. ותוכן לבנים תיתנו. ובני ישראל מתעצבנים על כך. והשוטרים מוקים, ויוקו שוטרי בני ישראל. בקיצור, המצב מסתבך. וישוב משה אל השם, ויאמר, אדוני, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? יש לרב קפה טורקי במדף מאחוריך. אני ראיתי, אבל לא ידעתי אם הוא שלי או לא. הוא שלי. תודה. בסדר. טוב. אז, כן, רגע.
שאלה על משה, בנושא הזה, השם אומר למשה לפני שהוא הולך לפרעה, שהוא הולך לחזק את לב פרעה, שהוא הולך, אתה תיגע לפרעה
ואני
אחזק את לב
פרעה. אמנם יחזק את לב פרעה, אבל לא שהשיעבוד יהיה יותר קשה.
אבל זה משתמע מכך, לא? אם יחזק את לב פרעה, אומר שלא תקבל.
משה לא הבין ככה, משה אמר, אם אתה שלחת אותי במידת הרחמים, זה צריך להיות קל, גם אם פרעה מתעצבן. לכן אומר, אדוני למרי אותה, שמה הוא משתמש בשם אדנות, א' ד' נוניות, שזה שם של מידת הדין הקשה. אז הוא אומר, למה זה, למה הרעות על העם הזה? למה זה? שלחתני. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך. הראה לעם הזה. מה פירוש בשמך? לא, בשם הוויה. שלחת אותי בשם הוויה. אז מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, שזה מידת הרחמים. הראה לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. כלומר, אם היית אומר לי מידת הדין, בסדר. אבל אתה אמרת לי מידת הרחמים. באתי לדבר בשמך. עד כאן הקושייה של משה. ואומר השם אל משה, אתה תראה את אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. וידבר אלוהים אל משה. ויאמר אליו, אני השם. מה הוא אומר לו? כשאמרתי לך שאני י' כ' ו' כ', לא הבנת. חשבת שזה או רחמים או דין. ככה זה עובד אצלך. אני התכוונתי לומר לך שמי שאומר לך את הרחמים הוא בעצמו בעל מידת הדין. וידבר אלוהים אל משה ואומר לה ואני השם. כלומר גילוי מידת הרחמים זה בא לגלות שלכל יש משמעות. ומכיוון שלכל יש משמעות זה צריך להתחיל גם מדברים קשים. וזה צריך להיות אם כן שהשיעבוד יהיה יותר קשה כדי שיתגלה עומק הרחמים דווקא מתוך הדין. בסדר? אז זה גם מה שאומר כאן רב נחמן. כן, וקחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, כלומר מידת אלוהים, ושובו אל השם, כלומר תשיבו את זה אל שם הוויה. שיתקנו ויעלו את הדברים, את בחינת מלכות, בחינת אלוהים, אל השם. היינו כנל בשם על הדבר, באלוהים על הדבר, היינו שידע שכל מאורעותיו כולם לטובתו ויברך על כל הדברים הטוב והאמיתיים. וכשידע כל זאת, נקרא ידיעה שלמה. כי עיקר הדעת, הוא אחדות של חסדים וגבורות. זה נקרא דעת. דהיינו שלא יחלוק בין חסד לדין. ויברך על כולם הטוב והמיטיב. כלומר, מידת הדעת האמיתית היא המידה שמאחדת את, שמאחדת את המידות. וזה דעת אלוהים האמיתית של האומה הישראלית, שדעת אלוהים שלנו כוללת את כל המידות כאחד, לדעת שמידת החסד היא בעצמה מידת הדין, ומידת הדין היא בעצמה מידת החסד. וזה נקרא השם אחד ושמו אחד, כמאמר חז"ל, שלעתיד יהיה אחדות גמור, שיהיה כולו הטוב והאמיתי, וזה השם אחד ושמו, זה בחינת אלוהים מלכות. כמו שכתוב, ויעש דוד שם, אחד גמטריה אהבה. דהיינו, הן השם שהוא רחמים, הן שמו שהוא בחינת אלוהים, בחינת דין, כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמו שכתוב, את אשר יאהב השם יוכיח. וכתיב רק אתכם ידעתי, מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל עוונותיכם. זה אם כן, אם נסכם מה שראינו עד עכשיו, על מנת להגיע למדרגת הכרה שבה רואים שהטוב והרע כולם מכוונים לטובה, צריך בשביל זה להעלות את מידת המלכות לקדושה מבין הגויים, דיינו לאחד את מידת הדין עם מידת הרחמים, את בחינת אלוהים עם בחינת השם, והדבר הזה נעשה על ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם. כי מה עושה הוידוי? הוידוי מוציא את הצירופי אותיות שנדבקו בעצמות של האדם מכוח עבירותיו, מוציא אותם החוצה. כן, זה מה והופך אותם שוב לצירופי קדושה. הנה, הוא מסביר את זה, ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו. כמו שכתוב, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. כלומר, העצמות של האדם, הן נושאות בקרבם את העבירות שלו. מובן? כן.
אדם לא חוזר בתשובה בדרך מילולי, רק במחשבותיו, בראש שלו, זה בסדר?
אם אדם עושה תשובה רק בראש, בלי וידוי, האם זה בסדר? זאת שאלתך? תשובה, לא.
כאילו,
הוא בן 100 והוא מת, והוא אף פעם לא עשה וידוי. האם זה בסדר, אתה שואל?
אם הוא חזר בתשובה בראש, אז כשהוא מגיע...
הוא עשה תשובה בראש, כן, נו, ו...
אז אין לזה שום משמעות?
אני לא אמרתי שאין לזה שום משמעות.
לא, אני אשאל
אבל. זה שאלה חדשה. שאלת אותי לפני כן אם זה בסדר. התשובה היא לא. האם אין לזה שום משמעות? יש לזה משמעות. אני לא חוזר בי מה שאמרתי לך בתשובה הראשונה. לכן אם אתה שואל פעם שנייה, זה לא ישנה את דעתי. כן.
אם לעתיד לדבר, אנחנו קוראים להבין שהכל יהיה טובה.
נו.
אז כל דבר, במחשבה כזאת, כל דבר שהוא רע, אז אין תגובה שלילית מצידי לזה, נכון?
לעתיד לבוא?
כן.
לעתיד לבוא, לא.
אז אם אנחנו מנסים להתקרב לזה בעולם הזה, בזמן הזה, אז כל מה
שאנחנו רואים להיות פחות תגובות שלימית איתנו? לא. בעולם הזה הרע הוא רע. כיוון שהרע הוא רע, צריך להתנגד לו.
מה התגובה כאילו רגשית נגיד? איך נתייחס בתור...
תגובה רגשית לרע כרע, זה צריך ממש להזדעזע. כשאתה רואה רע, אתה לא יכול להישאר בשקט. זה חלק מהמבחן שלך. לראות שזה רע, אז איך אפשר? ראית פעם רע בעולם? אולי לא מספיק, לא יודע, אני מקווה שלא תראה יותר. אבל כשיש רע, זה מזעזע? כן? תגיד, נו.
אני מניח שהרע מתקדם כשאמר הבידוי, זה גם הבידוי של השם הגולל מתפילה, וזה גם הבידוי של הצנת תמיד חכם כמו שהרע.
אז למה נניח שהבידוי כאן זה גם השבנו בגדנו בתפילה, וגם בידוי לפני תמיד חכם? לא. כן, זה מה שהוא אומר, תראה, אנחנו מאוד עקשים. אנחנו, מה שכתוב, את זה אנחנו מבינים. וכתוב כאן על וידוי לפני תמיד חכם, לא וידוי לפני השם.
איך אתה יודע מה
האיכות,
מה
הכמות
של
וידוי
שצריך
לדעת,
איפה
הוא
עומד על
הסקאלה
של...
לא יודע. לא יודע, כיוון שהוא לא מדבר איתי על זה, אני לא יודע. אני יודע רק מה שהוא כותב, כן.
זה
עתיד
לבוא
כשמינים
במדרגה שטוב ומתאים, שזה מלא רב בלו.
נו. כן, אבל זה לעתיד לבוא, לעתיד לבוא הכל, הסתכלות אחרת. מה? מה, לעתיד לבוא, כשאדם רואה את הרע, הוא מיד יראה את הטוב שבזה, הוא יגיד טוב. יברך את הקדוש ברוך הוא על הכל, כי הכל יהיה מובן.
הוא ישמח,
הוא יתעזר, כן. למי שהוא שאין רב. וואו, זה נורא. אז אדם כזה נמצא בגלות מתמדת. אדם שאין לו רב שהוא יכול לדבר איתו, אז הוא בגלות. זה נורא. אז זה נורא. זה מה שהוא אומר לך, שהוא בגלות. כן, טוב. כן. מה לגבי נשים? מה לגבי נשה? למה לא? זה שכתוב. למה לא? מה שזה לא יכלול נשים. רק שהרב צבי זצ"ל היה אומר, גברים מלמדים גברים, נשים מלמדים נשים. טוב. ועוונותיו של אדם עם עצמותיו. כמו שכתוב, ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, וכל עבירה יש לה צירוף אותיות. וכשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו. למשל, בספר יצירה נאמר שאין למטה מנגע, אין למעלה מעונג. אותם אותיות, עין, נון, גימל, עונג. זה כשהכל כמו כראוי, כשורה. כשהדברים לא כשורה, אז העונג הופך לנגע. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלב הזה שעבר בתוך הטומאה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שהוא בחינת דבר אחד לדור, הוא מכניס אותה בתוך הגויים ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור של הלב, לא יהיה לך. איפה זה כתוב? בשמות פרק כף. אזי מחריב הצירוף הטוב של הדיבור, ובונה צירוף רע. ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו, ונוקם בו. כלומר, איך אומרת הגמרא? רשעים יצר הרע שופטם. צדיקים יצר הטוב שופטם. כי מה שעושה האדם, זה חוזר אליו. יש ביטוי כזה במסכת אבות. וכל מעשיך בספר נכתבים. מהו הספר הזה? שבו נכתבים מעשיך. האדם עצמו. כלומר, האדם הוא הספר שבו מעשיו נכתבים. למה העצמות ולא הבשר? כי העצמות זה המבנה של האדם, מה שמחזיק אותו. אז העבירה מחלישה את העמדה של האדם, את העמידה שלו. ובנגן, וכתיב, תמוטט רשע רעה. מה שממוטט את הרשע, מה שהורג אותו, זה הרע שהוא עשה. ועל ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם, ונעשה מהם הדיבור של הוידוי. כי הרי מה אדם אומר בוידוי? הוא אומר את מה שהוא עשה. אבל הסיבה לאמירה הזאת, זה על מנת לחזור בתשובה. יוצא שאותו צירוף אותיות שדבק בעצמותיו, הוא בעצמו זה שהופך להיות הדיבור של הוידוי. כי הדיבור יוצא מעצמותיו. כמו שכתוב, כל עצמותיי תומרנה. הוא מחריב הבניין והצירוף הרע, ובונה מהם מלכות הקדושה. וזהו שאמרו חז"ל. עכשיו הוא מביא לצורך זה איזה אגדה שמבארת את הדבר הזה. כתוב, בשעה שהלכו ישראל במדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלים. כן? כלומר, לקחו את הארון של יהודה, והארון של יהודה היה מלא בעצמות של יהודה, והעצמות היו עושים בלונג, בונג, בונג. וזה מתגלגלים. עד שאמר משה, שמה השם כל יהודה. שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה הוידוי שהתוודה. כי הרי מה זה הקול של יהודה? איזה קול של יהודה? כשהוא התוודה. וכן הוולה, ובאמת, אז הפסיק גלגול העצמות. וזה דווקא עצמותיו היו מגולגלים. למה? על שם ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם, ועל ידי הוידוי ניתקנו. ועלו כל אחד לדוכתי, כל אחד בא למקומו. כי הרי מה עושה הוידוי? הוידוי מחזיר כל מעשה ומעשה וכל כוח וכוח של הנפש למקום הראוי לו. כלומר, זה מה שהחטא עושה. החטא מבלבל את העצמות, הוידוי מיישר את העצמות. ויהודה זה בחינת מלכות. רמז, זה בא לרמוז, שבחינת מלכות ניתקן על ידי וידוי דברים. לפני איזה תלמיד חכם התוודה יהודה? הוא לא התוודה לפני שום תלמיד חכם. אבל כיוון שמשה, שהוא תלמיד חכם בריבוע, ביקש מה השם כל יהודה, הוא העלה את הוידוי של יהודה אליו. וזה מה שכתוב כאן, וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הוידוי, כי כן צריך שיהיה הוידוי לפני תלמיד חכם. וכל תלמיד חכם הוא בחינת משה. כמו שכתוב, כמו שאמרו, משה שפיר כאמר. ובזה שזכר משה הוידוי, נעשה כאילו התוודה עכשיו לפני משה. ועל ידי זה ניתקן בחינת מלכות, ונחרב הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו. כן.
זה אומר שהמחשבה יותר חזקה מהדיבור?
אז למה זה אומר?
בדיבור אני אומר את העבירה שעשיתי, אבל עם מחשבה, עם כוונה אחרת.
נכון. ברור, המחשבה.
אני אומר מה שעשיתי, אבל אני אומר את זה עם כוונה אחרת להתאר.
אתה צודק.
המחשבה שלי כאילו תיארה אותי, לא הדיבור שלי.
נכון. המחשבה חזקה מהדיבור. אלא שהמחשבה באה לידי ביטוי בדיבור. כלומר, הדיבור הוא גמירות דעת. כי באמת יש את השאלה, למה אדם שכבר עשה תשובה, צריך גם וידוי? מה זה משנה? אומר, לא אומר. הדיבור גומר את הדעת. לכן אדם שמת בלי וידוי, אז כתוב שהוא עומד על פתחו של גיהינם. מה הוא עושה על פתחו של גיהינם? אז אומרים שהוא מחכה שיביאו להוציא אותו משם. מי מוציא אותו משם? הגמרא אומרת, כל האומר, אמן יהיה שמי רבה, בכל כוחו, מצננים לו גיהינם. זה לא סימפטי. אם כבר האדם אומר, אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, היה צריך להיות שיתנו לו גן עדן. מה זה מצננים לו גיהינם? כלומר שזה משהו שהוא יהיה שם. אלא צריך להבין, שהכוונה היא שיש אנשים כאלה, שכל החיים שלהם זה כדי שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. זו הכוונה, עונה, אמן, יש מרבה בכל כוחו, בכל כוח כוונתו, אומרים התוספות. כוונה שהוא מתכוון לזה, הוא רוצה שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שמחיה אותו. אז הוא, אדם כזה, יש לו כוח לרדת לגיהינם, כדי להוציא משם את אותן הנשמות של הצדיקים, של אותם אנשים שעשו תשובה בלי וידוי, והם בהמתנה שיבואו צדיק אחד לגאול אותם. אז כשהוא ירד לגיהינם, יצננו לו גיהינם, כדי שהוא יוכל להוציא משם את אותן הנשמות. בסדר? מה?
מחשבה כזאת אז יכולה גם לבוא במעשים, עכשיו לעשות מעשים במחשבה של לתאר את...
המעשה זה פחות מהדיבור. כן, כי הדיבור זה עצמות האדם. בדיבור יש חיבור של המחשבה עם המעשה. אז לכן זה עצמות האדם, לכן האדם מוגדר בתור המדבר. כן.
לפי זה, אז אי אפשר לעשות תשובה על דברים שלא יודעים אותם, כי צריך להתוודות על מה שהחוטא עשה, ואז איך אומרים בסליחות, בחטאים שאנחנו לא יודעים אותם?
אתה אומר, לפי זה אי אפשר לעשות תשובה על דברים שאני לא יודע אותם. למה זה קשור לעניין של הוידוי? גם להגיד שלא הייתה מצוות וידוי. גם בלי מצוות וידוי אני צריך לעשות תשובה על הכל. גם על דברים ש...
לא, אבל...
גם קודם כל צריך תשובה, ואחרי תשובה צריך וידוי. בכל מקרה יש לי בעיה, איך אני יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר, איך אני יכול להתוודות על עבירות שאני לא זוכר. זה שתי שאלות. כן, אבל תמיד שזה לא קשור למה שהוא אומר כאן, זה לא בגלל שיש וידוי שיש קושי. גם אם לא היה וידוי, היה קושי, איך אפשר לעשות בתשובה על עבירות שאני לא יודע. נכון? אתה מבין שהשאלה לא קשורה לשאלה של הוידוי. אז מה? היא קשורה גם לוידוי, אבל השאלה היא בכלל על התשובה. איך אני יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר? כן? מה התשובה? אי אפשר. אני לא יכול לעשות תשובה על עבירות שאני לא זוכר, אבל אני יכול להשתדל. להשתדל באופן כזה שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שאם הייתי זוכר הייתי חוזר עליהם בתשובה. זאת המשמעות של... זה המשמעות של המשפט שאומרים בתפילה. את שגלויים לנו ואת שאינם גלויים לנו. כן. כן.
האם בזה קצת ראייה נוצרית של הוידוי?
האם אין בזה משהו? מה? ראייה נוצרית של הוידוי. למה?
נוצרים הולכים לכומר, אומרים מה שאומרים, מתלדים.
הנוצרים הולכים לכומר, אומרים מה שהם אומרים, נו ואז מה? מתלדים לפני הכומר, ואז מה? ואז מתכפר להם הכל. נו, מה זה קשור למה שאנחנו אומרים פה? לא, מה פתאום? מה פתאום? אין שום קשר בין מה שהנוצרים אומרים ומה שכתוב כאן. אפילו לא מתחיל להיות קשר. כי הוידוי אצלנו הוא בא בעקבות התשובה. פה, בנצרות, הוידוי לא מצריך את התשובה. הוידוי אצלם הוא חלק מהכפרה, לא חלק מהתשובה. בסדר, זה הבדל עצום. אין מה להשוות בכלל. כן. האם גם כלפי הקדוש ברוך הוא הוידוי צריך להיות בדיבור? תשובה, כן. כן, טוב. מה? תשובה כללית. האם מה? האם יש וידוי על תשובה כללית? זו השאלה שלך? כן, יש גם וידוי על תשובה כללית. יש רמב"ן מאוד מעניין. בפרשת וילך. אולי אפשר לראות את זה בפנים. הנה. אומר הרמב"ן בפרשת וילך. נו, איפה זה? נו. כן, יש פסוק כזה, בפרשת וילך פרק למד א', פסוק ת' ז', ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחם הארץ, אשר הוא בשמה בקרבו, ועזבה לי, והפר את בריתי, אשר קראתי איתו. וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתי, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. נפלא, לא? לא, מה נפלא? שהנוסחה עובדת. אתם מתנהגים לא בסדר, יש עונשים. מצוין. לפחות החוזה מקוים. ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. איך קוראים לאמירה כזאת? תשובה. מה המשך? ואנוכי הסתר הסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה כי פנה אל אלוהים אחרים. זה כבר לא עובד. התחילו לעשות תשובה, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? במקום לקבל אותם בזרועות פתוחות באהבה, ואנוכי הסתר הסתיר פניי. הכיצד? אומר הרמב"ן, וטעם ואנוכי אסתיר אסתיר פניי אסתיר פניי פעם אחרת, כי בעבור שירהרו ישראל בליבם כי חטאו לאלוהים ועל כי אין אלוהיהם בקרבם מצאו מראות האלה, היה ראוי לרוב חסדי השם שיעזרם ויצילם שכבר כפרו בעבודה זרה. וכעניין שנאמר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, ולכך אמר כי על כל הרעה הגדולה שעשו לפתוח בעבודה זרה יסתיר עוד פנים מהם. לא כמסתר פנים הראשון שיסתיר פני רחמיו ומצאום רעות רבות וצרות, רק שיהיו בהסתר פני הגאולה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יביא הסתר פנים נוסף בזמן הגאולה, שפני הגאולה יהיו מוסתרים. מעניין. למה? ויעמדו בהבטחת פני רחמיו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מעשים ולא גאלתים, עד שיוסיפו על החרטה הנזכרת וידוי גמור ותשובה שלמה, כמו שנזכר למעלה ושבת עד השם אלוהיך וגומר. כלומר, תהיה תשובה של העם, אבל תהיה תשובה בלי וידוי. אם כן, יש תשובה כללית בלי וידוי, ואז יש הסתר פנים נוסף, כדי שיבוא גם הוידוי. עכשיו אני רוצה להבין משהו. פה, אם זה נכון, מה שאומר הרמב"ן, ובטוח שזה נכון כי זה הרמב"ן, יוצא שיש דור שעושה תשובה בלי וידוי. מה פתאום? למה שמישהו, אם כבר עושה תשובה, שגם לא יוסיף את הוידוי, וגמרנו, זה הרי זה כזה פשוט, להגיד, עשינו ככה וככה וזהו. כי כנראה יש דור שלא מסוגל להגיד וידוי. כי מה זה וידוי? איך מתוודים? מה? אמירה. איך? איפה?
אין
ערך לדיבור. לא? מה אומרת ההלכה? מה זה וידוי? זה וידוי, זה וידוי דברים שאדם אומר שהוא חטא. נו, איפה הוא עושה את זה? מה?
רחנון.
ריבונו של עולם, אתם לא יודעים. וידוי זה לפני השם. לפני השם. לא, לא קורבן חטאת ולא בתיר. לפני השם, נכון? איך כותב הרמב״ם? יש פה רמב״ם בהלכות תשובה. אומר, הלכות תשובה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל. ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה כי יעשו בכל חטאות האדם, והתוודו את חטאם אשר עשו, זהו וידוי דברים, וידוי זה במצוות עשה, כיצד אומר, אנא השם חטאתי אביתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך וכו'. זאת אומרת שהוידוי מניח מעמד נפשי שהאדם עומד לפני השם. אוקיי? למה הדור של הגאולה לא יכול לעמוד לפני השם? כי הוא לא מאמין בשם. הוא עושה תשובה בלי להאמין בשם. זה מעניין מה שאומר הרמב"ן. יש דור שלם, הוא עושה תשובה, אבל לא לפני השם. לכן הוא לא יכול לעשות וידוי. לפי זה נקרא תשובה. איך עושים תשובה כזאת? מקימים את מדינת ישראל. זה בדיוק העניין של לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, מסביר רש"י, הכוונה שאתה שוב לארץ ישראל, נכון? אז זאת אומרת שיש דור שלם עושה תשובה, הוא חוזר לנורמליות הטבעית שלו, לבריאות הלאומית שלו אחרי 2000 שנות גלות, ועכשיו, אבל הוא עוד לא יודע שהוא צריך לעמוד לפני השם, לכן הוא לא עושה וידוי. לכן יש הסתר פנים נוסף, כדי שידע מי השם. הבנתם? כן, בבקשה.
לא אחד לא הבנתי. אז הרמב"ם אומר בהלכות תשובה שמתוודים לפני הקדוש ברוך הוא.
נכון. לא, לא, זה לא קשור בכלל. אני אחזור על השאלה שלך. אתה אומר, הרמב״ם אומר שצריך להתוודות לפני הקדוש ברוך הוא, ורב נחמן לפי שאלתך אומר שצריך להתוודות לפני תלמיד חכם. לא היה ולא דברה. מעולם לא אמר זאת רב נחמן. רב נחמן לא אמר שמצוות תשובה איננה להתוודות לפני השם. כולם מסכימים שצריך להתוודות לפני השם. פה אנחנו מדברים על משהו אחר, לא כדי לחפר על העבירה וכו' וכו'. מדובר כיצד לגאול את הדיבור. כדי לגאול את הדיבור צריך להתוודות לפני תלמיד חכם. זה משהו אחר לגמרי.
מה הפירוש של
דיבור לדיבור? לא, יש בעיה שהאדם, כל זמן שהוא לא דיבר עם תלמיד חכם, יש לו איזשהו קושי בסדר הערכים שמכיר בו. הוא מבולבל. אז הוא אומר את זה לפני תלמיד חכם, תלמיד חכם מחזיר לו את הכל למקום. חוץ מזה, יש לו מצווה להתוודות לפני השם, זה משהו אחר, זה מה שכתוב ברמב״ם. ולכן רב נחמן מעולם לא סתר ולא התכוון לסתור את דברי הרמב״ם. טוב, כן. אני אמרתי לפני 5 דקות שהרב ציודה אמר שנשים מלמדות נשים וגברים מלמדים גברים. נכון? טוב. ולכן אני לא חוזר במה שאמרתי אז. טוב. וזה, הוידוי הזה, בחינת החזרת המלכות. עכשיו אנחנו מתקדמים לפסקאות שטרם למדנו. וזה בחינת החזרת המלכות לשורשה. כי שורש המלכות הוא אש. למה מלכות זה אש? מלכות זה אש. אתם יודעים מה זה מלכות? מלכות זה אש. לא באמת. האש מחלה, האש מחממת. כלומר, המלכות, כלומר, הכלי הפוליטי, הוא לוקח ברצינות את החיים. ובחיים יש הרבה בעיות. המלכות מתמודדת עם הקשיים שיש בעולם הזה. אז יש. זה לא כזה נעים. יש משטרה, יש צבא. גם מלכות השם מתמודדת עם כל הקשיים העובדתיים, המסובכים של חיי העולם הזה. אם כן, המלכות זה אש. איפה מצאנו דימוי בין המלכות לבין האש? הוא מביא כאן איזה מקור, כמו שאמרו חז"ל, למטעה, נבט. כן, נבט היה אביו של רובם בן נבט. ושמו האמיתי היה שבע בן בכרי, והוא מרד במלכות בית דוד, והוא חשב שהוא יהיה מלך במקום דוד. למה הוא חשב שהוא יהיה מלך במקום דוד? שראה שיצא אש מהמתוק. כלומר, הוא ראה שיש בגוף שלו משהו מאש. אם כן, הוא הבין, יש לי מלכות. כן, הוא כנראה, אם כן, שנבט ידע את הקשר בין האש לבין המלכות. והתורה נקראת אש, שמשם המלכות, כמו שכתוב, הלא כדברי כאש. וכתיב, בי מלאכים ימלוכו. אם כן, יש גם מלכות שקשורה לתורה. איך אמרו רבותינו? מן מלכי רבנן. מי הם המלכים? החכמים. ועיקר התורה הם התלמידי חכמים. כמו שאמרו חז"ל, כמה טיפשאי, כמה הם טיפשים, דקיימה מקמא ספר תורה, אלה שעומדים לפני ספר תורה, ולא קיימה מקמא צובה מדרבנן, ואינם קמים לפני תלמיד חכם. וזהו, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. מה זה דבר? זה בחינת מלכות, שנמשך בתוך התומעה, בתוך חמימות היצר, כמו נורה בי עמרם. יש פה טעות דפוס, כתוב נורה בי עמרם, בית יוד ה', אבל הנוסח האמיתי זה בית יוד, בלי ה'. בית יוד, אצלי כתוב בית יוד ה', אז זה טעות, נכון? אצלי זה טעות, צריך להגיד נורה בי עמרם. מה? למה פעמיים יהוד? יש אצלכם שני יהודים? אצלך יש שני יהודים? מה? אחד, מי אמר שניים? אצלך יש שני יהודים? יש רק אחד, אז למה אמרת שניים? נורה בעמרם, נכון? מה זה נורה בעמרם? זה סיפור מזעזע שכתוב במסכת קידושין, בסוף מסכת קידושין, על עמרם, רבי עמרם חסידה. רבי עמרם חסידה, כפי שאתם מתארים לעצמכם, היה חסיד. אחלה חסיד, כן? וכל כך היה חסיד שהוא הלך לעסוק במצוות פדיון שבויים. היו בנות שבויות מישראל, הוא אסף כסף כדי לפדות אותה, והוא קנה אותה כדי לפדות אותה. ואיפה הם יעברו את הלילה? בבית שלו. ואז הוא קפץ מהחלון. למה? אמר נורה באמרה, כל הרע שיש לו יצר הרע, צעק, יש אש בביתו של עמרם. כולם באו, אמרו, מה קרה? מה, יש שריפה? אמר להם, מוטב להתבייש שעה אחת, מאשר לחתור לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שיצר הרע, מה? מה?
בסולם, לא?
הוא קפץ בסולם, לא זוכר.
הם היו בעליית הגג?
כן, הם היו בעליית הגג שלו. כן, והוא היה למטה. כן, כלומר, בקיצור, מה שאנחנו רואים שם זה שיצר הרע נקרא אש. אז הוא הזיק את הקבעים, לא? הזיק את הקבעים, אמר, חבר'ה, נורה באמרה. אז מכאן אנחנו רואים שהאש זה כינוי למלכות, זה כינוי לתורה, זה כינוי לתלמיד חכם, זה כינוי ליצר הרע. כן? ארבעה דברים נקראים אש. אז מה הוא אומר כאן? כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש. זאת אומרת, כל דבר, כלומר, מלכות שנקראת דבר, הגיע אל האש, כלומר, אל היצר הרע, תעבירו באש, כלומר, צריך להעביר אותו לתלמיד חכם, וידוי דברים לפני תלמיד חכם, ואז הוא יצא מזה. כן, תעבירו באש, תיקונו על ידי אש, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם כנ"ל. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו, מעבר אל עבר. הרי מאיפה, מה זה שמע הפסוק הזה? כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, מדובר על הגעלת כלים. שדבר שמשתמשים בו באש, למשל שיפודים או אסקלאות, אז איך מכשירים אותם? על ידי אש.
מה זה אסקלאות?
אסקלאות זה הרשת שעליה צולים בשר. בצל חזל זה נקרא אסקלה, כן? טוב, אז איך מכשירים דבר כזה? הנה, בסוף המילואים עושים על האש, החבר'ה, מה עושים עם הרשת? צריך להעביר אותה באש, נכון? תמיד אני מקבל בסופי מילואים, טלפונים, חבר'ה רוצים לעשות על האש, מה עושים עם הרשת? כן. וזה לשון עבירה, שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותה. לכן צריך לעשות הגעלה. כלומר, הפעולה של הוידוי זה בדיוק כמו ההגעלה, שמוציאה את מה שנבלע בתוך העצמות החוצה. כן, מעבר אל עבר, הוא מצווה לשון התחברות. כשעושה חבילות חבילות של מצוות, אזי נתחברו שברי עצמותיו, כמו שכתוב, שומר כל עצמותיו. אחת מהן לא נשבר. אז אם כן, טוב, כל זה בעצם לא חידש הרבה, כלומר, זה רק היה הדגמה מתוך המקורות למה זה וידוי דברים לפני תלמיד חכם. וזה פירוש, הנה עכשיו הוא מביא לנו עוד הדגמה לרעיון הזה. חמת מלך, מלאכי מוות. זה פסוק במשלי, נכון? חמת מלך, מלאכי מוות. כלומר, כשהמלך מתרגז, זה הורג. כן? לא כמו סתם בן אדם שמתרגז, שזה לא עושה הרבה נזק, אבל אם המלך כועס, אז גם יש אנשים שנהרגים בגלל זה, נכון? אז חמת מלך, מלאכי מוות. כי חמתו של הקדוש ברוך הוא, כן, עכשיו מי זה המלך? זה הקדוש ברוך הוא. למה הוא מתרגז, הקדוש ברוך הוא? בשביל המלכות שישפיל על ידי עוונותיו. כן? ואיש חכם יחפרנה, זה המשך הפסוק. היינו בחינת תלמיד חכם, בחינת משה, הוא יחפר לו, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית. ועובר על פשע לשארית. מה זה לשארית? למי שמשים עצמו כשיריים. עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה הסוד של התלמיד חכם. זאת אומרת, מדוע התלמיד חכם יש לו הכוח הזה שכשמתוודים לפניו אז יש הוצאה של צירופי העבירות שנדבקו בעצמות. זה מה שהוא יסביר. זה מה שקראנו, נכון? כן, זה מה שקראנו, אבל אני עוד לא הסברתי. לכן אתה לא יכול לדעת. אני עוד מעט אסביר, אז לפי זה הכל יהיה ברור. כן. כלומר, איך זה שאם אני הולך לתלמיד חכם, זה עוזר לי? מה הסוד של התלמיד חכם? הסוד של התלמיד חכם זה הענווה. כי הרי כל תלמיד חכם מבחינת משה, ומשה הוא עניינו ענווה, ואם יש ענווה, אז הוא מתבטל לפני הבורא, ואם הוא מתבטל לפני הבורא, אז הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמתגלה גם בעבירות של האדם, ואז יתברר שגם הרע שקורה לו הוא לטובתו, ואז הוא זוכה לבחינת השם הוא האלוהים ובחינת לעתיד לבוא. עכשיו, איפה כל זה כתוב? כתוב מפורש. וכמו שכתוב במיכה, ועובר על פשע לשארית. מי זה שארית? מי שמשים עצמו כשיריים. מה זה שיריים? שאריות. כן? כמו בגדים בלויים, זה נקרא שיריים. אז אדם שמשים את עצמו כבגד בלוי, זה כוונה שיריים, אתה ששאלת שם, אתה עם הכיפה. כן? שיריים. אז כמו ש... זה ביטוי של ענווה, כמו שכתוב, נמצא כשבא לפני תלמיד חכם, הוא מוציא כל צירופיו לפני תלמיד חכם, ותלמיד חכם הוא מבחינת משה שמשים עצמו כשיריים. כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. ועל ידי זה נקרא איש חכם. כמו שכתוב, כן, איך אנחנו רואים שיש קשר בין הענבה לבין החוכמה? שנאמר, והחוכמה מאין תימצא. כלומר, מה גורם לאדם שיש לו חוכמה? זה שהוא שם את עצמו כעין. כלומר, כל זמן שיש גאווה, אין חוכמה באמת. יש לפי זה שני סוגי חוכמה בעולם. יש חוכמה של גאווה, יש חוכמה של ענווה. החוכמה של גאווה איננה חוכמה באמת, החוכמה של ענווה היא חוכמה באמת. איפה מצאנו חוכמה של גאווה? אצל היוונים. איפה מצאנו חוכמה של ענווה? אצל היהודים. פירוש הדברים. אצל היוונים מצאנו שרבם של כל הפילוסופים, הלא הוא, סוקרטס, היה מדמה את עצמו למיילדת. נכון? אמא שלו, סופרוניסקה, הייתה מיילדת. והוא אמר, אמא שלי הייתה מיילדת גופים, ואני מיילד נפשות. הכיצד? אני שואל שאלות לתלמידים שלי, ועל ידי השאלות שאני שואל אותם, הם יוצאים מן הכוח אל הפועל, ואז אני כאילו מיילד אותם. יפה, לא? אלא שזה גאווה. אני רוצה לפי זה, שמי המקור, מי המקור של, של שלמות נפשי? המורה שלי, הרב שלי. יוצא לפי זה שמתי אדם יחשב וחכם גדול אצל היוונים? אם יש לו הרבה תלמידים. תראה כמה הוא גדול. תראה כמה באים לשמוע אותו. סימן שהוא סופר חכם. כן, זה הגדלות של המורה אצל הפילוסופים. בישראל, מתי אדם נחשב לחכם? כשהוא תלמיד חכם. כלומר, הוא תלמיד של חכם. או לשון הרמב״ם, תלמיד חכמים. כלומר, תראה כמה הוא גדול, תראה ממי הוא למד. יוצא לפי זה, שמי המיילד פה? התלמיד. הוא המיילדת של הרב שלו. כלומר, כאילו, בדרך הרב עובר תוכן שהוא לא שייך לרב בכלל. זה רק עובר דרך הרב, והתלמיד ממשיך את חוכמתו של הרב. וזה מה שאמרו מתלמידה יותר מכולם. לכן כתוב, ויומר מלך מצרים אל המיילדות העבריות, המיילדות, כתוב שם בלי וו. הם, מם, יוד, למד, דלת, תו. בעוד שהיינו מצפים שיהיה כתוב וו תו. אז המיילדות בלי וו, זה אותיות התלמיד. כן, אז המיילדות העבריות, כלומר בעם ישראל, מי שמיילדת זה התלמיד. הוא המיילדת של רבו. וכדי שזה יהיה אפשרי, חייבת להיות אם כן ענווה. אם אין לה רב ענווה, אז הוא מייחס את החוכמה לו. ואז יוצא שמשהו מעביר, זה כבר לא תורה, זה פילוסופיה. מובן? ולכן פה, כדי שביטוי דברים יהיה אמיתי, הוא צריך להיות לפני תלמיד חכם שיש לו ענווה. ואז יוצא שמה שעובר דרך התלמיד חכם איננו דברי התלמיד חכם, אלא דברי השם שעוברים דרכו. אז זה מה שכתוב כאן, ובזה יש כוח לתלמיד חכם לחפר, כמו שנאמר, ואיש חכם יחפרנה, ובשביל זה, כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר. עכשיו פה יש דרשה שלמה של רב נחמן, כדי להסביר בעצם מה הייתה הטענה של משה, כדי לחפר על חטא העגל. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תחפר, אם אתה לא תסלח לעם על מה שהם עשו, יגידו שאני לא תלמיד חכם. כי עובדה שהם סיפרו לי מה שהם עשו, ואתה לא מוכן לוותר. הסימן שאני פילוסוף, לא נביא. זה לא שווה. לכן הוא אומר ככה. ובשביל זה, כשהתפלל משה על חטא העגל אמר, אם תישא חטאתם, ואם עין מחנינה. כי זה מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלות כששומע שמספרים שבחו. כל שכן, כלומר, אדם שאומרים עליו, תשמע, אתה... טוב, בסדר. כלומר, יבוא אדם ויאמר, כלומר, אדם אומרים עליו איזשהו שבח. תשמע, אתה נפלא, אתה בזה טוב מאוד. קצת גאווה יש, נכון? לא יכול להיות שלא. אתה אומר, מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלס. גדלס, בלשון של רב נחמן, הכוונה גאווה. כן? כתוב כאן גדלות. אבל גדלות, הכוונה, בז'רגון של האווירה הזאת, גאווה. כששומע שמספרים שפחו. כל שכן, כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם. כלומר, סתם אדם ברחוב אמר עליי משהו טוב, יש לי כבר גאווה. אם מלך גדול אמר עליי משהו גדול, אז יש לי עוד יותר גאווה. אזי בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלס. אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותיו, ואז יכול האדם לשמוע שבחו, ולא יבוא לו שום גדלות, כמו משה רבנו. כלומר, אם אדם יש לו ענווה אמיתית, הוא מסוגל לשמוע שבחו, ובכל זאת לא להתגאות, כן.
אמרת, גדלס זה במבטא היידיש, נכון?
נכון.
באנגלית זה חסר אלוהים.
גדלס, יפה. גדלס, חסר אלוהים. ניפלה, זה ההוכחה שהיהדות אמת. יפה, כן. שראה, עכשיו, ולא יבוא שגיד, כמו משה רבנו, הרי איך משה רבנו התמודד עם זה? שראה כתוב בתורה, וידבר השם אל משה. כלומר, משה הוא קורא בתורה, ומה הוא רואה שכתוב? וידבר השם אל משה. וואו, זה לא סתם מלך גדול, זה ריבונו של עולם, מדבר עם משה. איך משה לא יתגאה אחרי דבר כזה? ויאמר השם אל משה, וישראל קוראים בכל יום בתורה שבחו של משה. ומשה ידע שיקראו בתורה. והוא בעצמו מספר להם שבחיו. הרי אפילו משה כותב בתורה, והאיש משה ענב מאוד. ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה, כמו שכתוב, והאיש משה ענב מאוד. ובוודאי על ידי הנבטנותו היה כוח ביד משה לכפר אבון העגל, כמו שכתוב, איש חכם יכפרנה. וזהו שטען משה, ואם אין, היינו, אם לא תישא חטאתם, בזה אתה מראה שאין לי כל כך עניבות, שאוכל לכפר להם אבון העגל בכן בקשתי, מכנינה. כלומר, משה אומר, אם באמת אתה לא מוכן למלא את בקשתי לסלוח לחטא העגל, אז זה סימן שעדיין יש לי איזושהי גדלות, סימן שאני לא באמת תלמיד חכם. לכן אומר משה, יש לי בקשה, אולי תמחה אותי ככה שיהיה לי ענווה באמת. כן? לכן אומר, מכנינה, כדי שלא ייכשל בגדלס, ביעדר אלוהים, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושבחי ושבחי בתורה, כי מיוחל לעמוד בזה, שישמע סיפור שבחו ולא יתגאה, אם לא ענב גדול, ואם אני ענב, צריך לך שתיסח את הטעם, כמו שכתוב, ועובר על פשע, לשארית, כמי שעושה את עצמו כשיריים. וזהו, ויהי בישורון מלך, היינו שמלכות עלה לשורשה, כמו שכתוב, וענבים יושו ארץ, וארץ ידינה למלכותה, כמו שכתוב, וארץ מתקומם עליו. כלומר, מה שעולה כאן, זה שמשה הוא האב טיפוס של התלמיד חכם האמיתי, והוא חייב, אם כן, לבטל את עצמו לחלוטין, כי אם הוא לא יבטל את עצמו לחלוטין, יוצא שאין לו חוכמה, ואם אין לו חוכמה, הוא לא יכול לשמוע וידוי דברים ולתקן את דברי השומע, ואז מלא הוא לא יכול להוציא מעצמותיו את צירופי אבונותיו שנמצאים דבוקים בעצמותיו. ואז יוצא שהוא לא מחבר את אלוהים אל השם, ואז יוצא שאין אפשרות לצאת, להעלות את המלכות משורשה, אל שורשה מבין הלכות. העקום. עד כאן החלק הראשון, נמשיך בעזרת השם, כל זאת ועוד בפעם הבאה.